יצא לי לגלגל דברים קצת על ברוח הימים האלה שאצלי תמיד מתעוררים בכיסופים משיחיים. חודש אייר הוא באמת חודש שכל פעם אני בודק את עצמי מחדש מה קורה לי. חודש אייר מעורר משהו שהוא כל הרצף של הימים, יום הזיכרון, לפני כן יום השואה ואחר כך יום העצמאות ואחר כך ל"ג בעומר, יום ירושלים, שבועות, זה רצף של ימים שהם, אוח, גדי הגיע, שלום עליכם. אני חושב שעכשיו אני מבין למה דיברתי על משיח, כי גדי הגיע. עכשיו, אני רוצה ככה לבדי, כמובן שברקע דמותו של רשב"י, שבתודעה שלי רשב"י זה דמות ששוחחת, האור המקיף של חודש אייר זה רשב"י, לא רק בגלל ל"ג בעומר, אלא הרבה מעבר לכך. ואז יש פה הרבה דברים, אני... אגב, מקורות שהם בסך הכל מוכרים לרוב האנשים, בכל מקרה אני אנסה איכשהו דרך המקורות שלפנינו קצת לעורר את הלב לכמה כיוונים, לכמה דיבורים. ואין חשיבות מה לפני מה. אז בואו נתחיל מהסיפור על רבי יהושע בן לוי, מסכת סנהדרין בדף צדיחי עמוד א'. הבאתי זה כאן גם בנוסח הנמצא בבבלי וגם בכתב היד. על המדרש הזה כתב יונה פרנקל כל מיני דברים כאלה ואחרים, אני לא אכנס כאן להיבט הנחקרי שהוא הביא בין כתב היד לבין המקור שנמצא במסכת סנהדרין. הסיפור הזה הוא סיפור מופלא ומשייט לו בהרי הגליל בפתח מערת רשב"י. הוא סיפור של מירון, שהסיפור הזה מתנדנד בין הגליל ומערת רשב"י, בין מירון לבין כרך של לבין שערי רומי. שם הסיפור הזה מתנדנד, זה עצמו הנגדה מאוד מרתקת בין הגליל לבין כרך של רומי, פתח שערי רומי. וטוב, אני אתחיל לקרוא את הנוסח שנמצא במסכת סנהדרין וגם את השינוי שיש בכתב היד, וננסה איכשהו לראות לא דווקא את הפער בין הנוסחאות אלא את הסיפור עצמו. והשאלה תמי שאני שואל את עצמי בסיפורים כאלה, מה כתוב כאן? מה מספר האגדות האלה רצה לספר לי? מה הקודים הסמויים שחוויים כאן? מה מונח כאן? מעבר לסיפור המתגלגל הזה שיש כאן. אם כן, רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי. רחקת אני לגמרי. אשכח לאליהו. והבקאי מהפיתחה דמערתא דרשב"י. אמר לי... תינא לאלמא דעתי, שאל אותו רבי יהושע בן לוי את אליהו הנביא, איזו שיחה קצת הזויה בין רשב"י, בין רבי יהושע בן לוי לבין אליהו הנביא בפתח מערת רשב"י. ושאל אותו, תינא לאלמא דעתי, אני לא יודע מה זה מערת רשב"י, אני לא יודע מה זה אותה מערה של רשב"י, האם הכוונה מערה איפשהו קבור, או המערה המיתולוגית של מסכת שבת ל"ג, אני לא יודע מה זה, על איזה מערה מדובר כאן. ואגב, מישהו יודע לזהות איפה הייתה המערה של סיפור בשבת ל"ג? איפה המערה היא שרשב"י הסתתר בה? אולי זה מירון, אולי לא, אני לא יודע. על כל פנים, זה מן הסתם זה נמצא בגליל, שם הם הסתובבו, מה?
שם הקהיל,
זה מערה
של
יחוס.
איפה?
פקיעין. שזה עץ חרוב כאן. לא הבנתי.
יש
איזה מערה בפקיעין,
שערה.
בסדר, אז מה המערה בפקיעין? כל השלטים שם בגליל הם בדיחה. אתה יודע שזה... פעם סיפר לי, קצת השתעשן, סיפר לי פעם זאב וילנאי עליו השלום, שהיה לו חוש הומור, הוא פעם היה עשרות שנים, הוא התארח ביישוב, היישוב היה קטן, נתן לדבר מה שדיבר, בדרך חזרה נסענו יחד, אז הוא סיפר לי בשעשוע איכשהו משתה באנשים, הוא המציא שם של מקום, אני חושב שקבר דן שנמצא ביער הנשיא שם ליד צומת שמשון, זה המצאה שהוא המציא, הוא החליט להמציא לראות מה קורה. הוא המציא המצאה וגמר קבר דן וכל השאר היסטוריה. ממש, אז מזה למדתי שכל השלטים האלה...
בעולם הערבי זה לא
יותר משמעותי, שחלק מהמאמץ של עיר דוד, להביא אליהם אנשים, הם אמרו, אנחנו צריכים לפנות לציבור החרדי, הם עשו ישיבה עם אנשי אסטרטגיה, והם החליטו לייסד את חיברו של ריבה להם ברטינורה, כולל היורצייט, ולהפוך את זה להתרחשות. הם פנו לשני חבר חרדים, בשנה ראשונה הם הצליחו להביא רק כזה 1,000-2,000 איש, והם אמרו להם, בסכום מסוים אנחנו נביא לכם 20,000 איש בשנה הבאה, תנו לנו לעבוד. והיו שם 20,000 איש בשנה אחר כך, וזה הפך להיות פיגוע שאי אפשר להחמיץ אותה. וגם, סיפור אמיתי.
לכן כשאומרים לי כתוב וכתוב שם שלט מערת רשב"י, בסדר. שאלה איזה עוד בדיחה של זאב וילנאי או של אחרים.
שאלה אם קבר רחל זה לא הקבר של רחל, כמות הדמעות של היהודים שבחוץ, הוא אחר רחל, הפכו את זה כבר לרחל.
אמר לי יתינה, אמר לי, לא קדימה חבר'ה, זה היה ככה, זה היה, יצא לי דרך אבל מיטלתי בדיחותה, עכשיו נלך הלאה. אמר לי יתינה לאלמה דעתי, אמר לי נרצה אדון הזה. טוב, כמובן השאלה, וזה ניצא בשתי הנוסחאות אגב, יתינה, האם אני בן עולם הבא? והתשובה אם נרצה אדון הזה, זה כמובן, סתם ככה לומר איזה מילה שלא נדלג על השורות כאן, השאלה, יש כמה דברים שתפסו אותי תמיד בסיפור הזה. ראשית, מה אכפת לך? כאילו, מה זה מעניין אותך אם אתה בן עולם הבא? כאילו, אתה פגשת אליהו הנביא, ומי אמר שאליהו הנביא זה הכתובת לספר כאלה דברים? מאיפה אליהו יודע? מה, הוא שומר הסף בעולם הבא? למה הוא חושב שאליהו הנביא יפתור לו את הבעיה? הוא במצוקה, האם אני בן עולם הבא? והפתרון שלו זה אליהו הנביא, ומה... מי אמר שאליהו הנביא יכול לתת לך תשובות לשאלות כאלה? ובסוף אומרים לו שהוא לא קיבל תשובות, אז זה חלק מהעניין, אבל למה הייתה לו אהבה אמינה? מה פתאום אליהו? מה הוא תלה כאלה את יעבור באליהו הנביא פתאום? מה? זה בכלל לא מובן. והשאלה יותר, או לא פחות חשובה, למה בכלל אכפת לו? מישהו מהיושבים כאן מתעניין בשאלה אם הוא בן עולם הבא? אני לא יודע, אני לא מתעסק בשאלה הזו. אם אני בן עולם, מה?
בתלמוד יש על זה הרבה.
אני אומר, אני רוצה דרך זה שהסיפור המפורסם הזה, אני לא זוכר עוד סיפור שממש אדם שואל ככה, תראו נביא
אותם. כאן בן עולם הבא.
כן, אז זה כבר מהליצנים, הנבטחים. אבל אני שואל לרצינות מה זה משנה אם אני בן עולם הבא. אני חושב שמה שאני רואה כאן, בייחוד לאור המשך עוד סיפורים על יהושע בן לוי, יהושע בן לוי הייתה דמות מופלאה. בין המוראים הוא היה דמות מאוד מסתורית ואגדית כזו, שלא הצלחתי לעמוד על טבעו למרות ששנים רבות עסקתי בדמות של יהושע בן לוי. ובאיזשהו מקום, אני באמת חושב שהוא חי בשני עולמות. יש סיפור שראיתי לעולים למטה, תחתונים למעלה, ועוד סיפור שנראה אותם חלק ממה שנספיק היום. הוא כל הזמן התנדד כאן עם הלך המוות והסכין, ונראה את זה עוד רגע. רבי יהושע בן לוי כל הזמן שיית כאן בין עולמות, מאוד הטריד אותו. מאוד הטריד אותו מה היחד בין העולם הזה והעולם העליון. והטריד אותו ברמה ממש אישית, הוא ממש היה מוטרד מהשאלה. סתם זה מאוד מעניין, כי היום אנשים חיים את העולם הזה לגמרי, ומשתדלים לעשות טוב, לא ממש מוטרדים בדיוק מה יקרה למעלה. מה שיקרה, בעזרת השם, יהיה טוב, אני יודע מה. אם אני אשאל את עצמי, אז אני יודע יותר תשובות, מה, כאילו, בסדר, תן לי לחיות, אני אשתדל לפי כוחי אדם. ומה שיהיה יהיה, ורבי שמעון בן לוי לא הסתפק בזה, הוא רצה לדעת, היו בן עולם הבא, זה היה חשוב לדעת באופן כאילו כמעט מטריאלי, מה?
היה נותן, מכיר קצת מה קורה שם, אז הוא היה מוטרד.
השאלה למה הוא הכיר, למה זה עניין אותו, למה הוא סיכר אותו מה קורה שם למעלה?
אתה יודע כמה זה מורכב שם, אנחנו לא יודעים כמה זה מורכב שם, אבל אנחנו מדחיקים.
אני אתן איזה פירוש, אני שומע מה שאתה אומר, אני, הפירוש המודרני שלי, וזה דבר שבאמת מאוד מושך אותי, שבאיזשהו מקום אנחנו תמיד, אנחנו מאוד נמנעים מלעמוד מול מראה אובייקטיבית על החיים שלנו בעולם. אנחנו תמיד בונים לעצמנו מארג שלם של פרמטרים כדי לדעת אם אני בסדר או לא בסדר. אנחנו לא באמת מתייצבים איך אנחנו נראים מהפרספקטיבה של העולם העליון. איך זה נראה משם? ועד אדם יכול להפתעתו לראות, תקבל ממש תדהמה. כי מה שנראה בעיניי, כי אני תמיד מזכיר את הסבא מנוברדוק, שאומר יהודי מתחכם. ולמה הוא מתחכם? הוא בונה לעצמו איזה מארג של מדידה אם הוא בסדר או לא בסדר. אז הוא אומר, למשל, למה הדבר דומה? לאדם שיש לו מטר, סרט המדידה, אבל הוא אף פעם לא בודק אם המטר מזויף. זה הוא לא בודק. וזה דבר שכשאתה חושב עליו, אני כששמעתי את זה לראשונה, התחלחלתי. אתה חי במסורת, קח את כמה בוקר, מטל ידיים, מניח תפילין, ואתה עושה מעשים טובים, כפי כל אחד, כפי כוחו הדל, בסדר. אז אנחנו בנינו את כל הסרט הזה, בנינו אותו, אולי זה סרט באמת. זה לא מטר, אולי זה יותר סרט מאשר מטר. ואתה לא יודע באמת מה, איך באופן אובייקטיבי, אם תן לנו איזושהי תצפית אובייקטיבית שהיא לא מונעת ולא נשענת על ההנחות שאנחנו עצמנו בנינו אותן במו ידינו, שבאמצעותם אנחנו לא בודקים את עצמנו. אם אנחנו פעם נעמוד מן הצד ובאמת נהיה יותר ביקורתיים, או לא ביקורתיות במובן הזה שאתה עומד קצת מן הצד עם איזו רפלקסיה ומודעות עצמית אומר מה שאתה אומר. משהו שהוא לגמרי ממקום אחר, שאתה... למה הדבר דומה? פעם הייתי בבית משפט, הייתי צריך לתת עדות אופי לאיזה נאשמת. וביקשו שאני אבוא להעיד, הייתי מוכן לבוא ולדבר שם. ופעם ראשונה שהייתי בתוך בית משפט בלייב, כאילו במה, משהו אחר, שם מול שופטת, ש... ואני רוצה להגיד לכם, שאני כבר באתי כאילו לפני איזה 6-7 שנים, אני יודע כמה זמן, הייתי כבר אדם, לא, 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 לא בגיל צעיר, נאמר ככה. ונכנסתי פנימה, נכנסתי ללחץ. ממש ראיתי לא מול שופטת, זה ממש יפחד אותי. זו חוויה שעד שלא עוברים אותה, לא מבינים מה זה. והייתי בסך הכל, באתי, לא הייתי נאשם. באתי בסך הכל לתת למסור עדות אופי לטובת נאשם אחר. ואף על פי כן, עצם הכניסה למקום הזה, כי יש פה בית משפט, שמישהו שופט אותך, ויקבע את גורחה לשבת או לחסד, פתאום הרגשתי איזה רד שלא הכרתי אותו בתוכי. ואני אומר, אני אנסה לחשוב, אדם באמת ינסה לדמיין איך אני נראה, במבט לגמרי משוחרר, כשהסתבר שהמטר שלי הוא כבר לא, הוא בכלל לא רלוונטי, איך זה נראה משם? אני חושב שרבי שלמה לוי כאן מהבחינות הללו הוא אולי יותר מנובר דוקר, הוא כל כך קיצוני במבט שלו שהוא מתעקש כל הזמן לקבל איזשהו מבט משם. וסתם אני אומר, זה מעורר באמת איזה סוג של רעד, והתשובה של יאור הנביא נותן לו לא מרגיעה. אם ירצה אדון הזה, הראשונים כבר דנו מי זה אדון הזה, האם אדון הזה הכוונה לרשבי, שאתה נמצא פתח מהרתו, או שאדון הזה זה הקדוש ברוך הוא, ואז השאלה איפה, מה זה המילה אדון, אני מחכה כבר דנו מה זה המילה אדון, בעצם חזל למה רואה זה המילה אדון, המילה אדון כאן לא, היא לא, היא כמובן לא ברורה, מצד אחד אדון עולם אשר מלאך, וזה פיוטים אני יושב מאוחרים יותר, זה לא נמצא, לא ידוע לי ב... אדון זה גם שם אדנות, זה גם שמו של הקדוש ברוך הוא, שם אדנות, אנחנו משם מכירים את זה, אבל אם הוא רוצה להגיד לו, אם ירצה הקדוש ברוך הוא, תגיד לו אם ירצה השם. מה אתה צריך להגיד לו אם ירצה אדון הזה? למה להשתמש בביטוי כל כך זר, אם ירצה אדון הזה, כאילו אתה שם אותו כן, כאדון, וכאילו הביטוי הזה, איך שלא תגלגל אותו, לא ברור למה אתה מה זה אומר. וזה נשאר פתוח, אני לא יודע אם יש לכם רעיונות, אני
אשמח.
מה?
אולי זה משיח.
אולי זה המשיח, כן, שכחתי. אולי זה המשיח. אבל גם זה, איפה מצאנו שהמשיח נקרא אדון? כלומר, גם זה לא מוזר. למה לקרוא למשיח? תגיד, אם ירצה המשיח. אבל למה אתה צריך להגיד, אם ירצה האדון הזה? מה זה האדון הזה? אתה תסביע פה.
אולי זה רשבי.
מה?
אולי זה רשבי.
כן, אמרתי קודם, זאת האפשרות אחת. אולי זה רשבי, אולי זה הקדוש ברוך הוא, אולי זה המשיח. אלו אפשרות שכולם דנו בהם כאן. מה זה, ואני אשאר? לא יודע, אני באמת לא, אין לי שום בקשה. זה נפלא. אני פעם, אני זוכר שאתה מזכיר שפעם פירשתי ככה זה באחת השנים, באמת שאולי הוא יצבע עליו. זה תלוי בך. וזה מאוד מתאים לרוח ההמשך של הסיפור, שאולי זה באמת אתה. זה תלוי בך. זה תלוי בך. והאדון הזה זה כאילו בילה מנומסת. כאילו, גוף שלישי. אדון הזה, מדבר עליו. זה מצביע על באצבע. זה
מצביע על מימד המשיחי שבכל אחד
באחד. מה? זה
מצביע על מימד משיחי שבכל אחד באחד.
כן, יכול גם לזה להיות. קיצור, יפה, אוקיי. אמר לו ש... כן.
עכשיו, אבל שדווקא זה... הוא נותן לו, הוא שובר לו את המראה שהוא יזה להציב לעצמו. זה לא אם תעשה,
אם תרצה. אתה באתי לספיריטואליות כזה בשמיים.
אם תרצה.
זה אתה, תלוי בך.
אם תרצה.
תלוי אם אתה תרצה.
הוא יודע שאתה מודדים לך.
וזה נראה, לפי רוח ההמשך, זה נראה פירוש היותר קרוב לאמת, אם יש כזה שהיא אמת במדרש. אמת שאפשר הכי הרבה. אמר רבי יהושע בן לוי, שניים ראיתי וכל שלושה שמעתי. זה גם כביטוי שהוער לי מאוד לאחרונה בקשרים אחרים. מה זה כבר, גם זה כבר לא ברור מה זה שניים ראיתי וכל שלושה שמעתי. השניים ראיתי, זה רבי יהושע בן לוי ואליהו, הם השניים שנמצאים פה, או שהכוונה כאן אליהו ורשבי, והוא אומר שניים ראיתי הכוונה לא את עצמי, אלא הוא אומר אני שניים ראיתי הכוונה אליהו הנביא ורשבי, וכל שלושה שמעתי, מי זה כאן הקול השלישי, אולי זה באמת הקול של עצמו, גם פה הרבה יכולים להתגלגל לכל מיני אפשרויות, כן.
אני
אשמין אותו להצטרף אליי. אז הוא ניגש לרשבי,
שואל אותו,
בא לך להצטרף,
ללמוד
כאן, הוא שואל אותו, מי זה האיש הזה שיושב איתך?
הוא אומר לו,
גדול הדור.
נראה
את הקשת
בימיו.
הנה, זה גם המשך. הנה, זה קו המשך.
אז הוא אומר, אז אם ככה, לא מגיע לו
לנבור. כן, והוא שיקר, כי בעצם הוא לא רצה להחזיק טובה לעצמו. כי לא נראה את הקשת בימיו. הוא אמר, נראה את הקשת בימיי. זה מדרש כאן, זה כאן ב... תראה כאן ב... אז מעניין, תגיד, תשלח אליי את המקור האחר. כי מה שאני אומר לך זה... זה נמצא כאן בעמוד השני, כאן, בראש עמוד 2, למעלה. אז על אשכחן רשבי, אדם היית בתלת עשר תק תקפי, זה כשלו כיסאות זהב. אמר לי, אתה בר לוואי, אתה בן לוי? אמר לו, הן, אני נתק אשר בימיך? אמר לי, הן. אם כן, אי אתה בר לוואי. כלומר, אז סימן שזה לא נכון, כיוון שאם הקשת נראתה, סימן שאתה לא צדיק הדור, אבל האמת היא שהקשת לא נראתה בימיו. למה הוא אמר את זה כדי לא להחזיק לעצמו טובה?
אז ארץ ישראלי אומר שאליהו אומר את זה, ואז אי אפשר...
איפה זה נמצא?
בפסיקתא דרבתנא,
ב... מעניין, כאן בנוסח בבבלי, זה באמת הופיע אחר, תשלח לי את ה...
ואז באמת יש שם סיטואציה שבה הוא לא יכול לראות את רשבי. כלומר, הוא יכול לשמוע את הקול שלו, אבל הוא לא זוכה לראות את פניו.
טוב, זה באמת מאוד יפה. מאוד יפה, אבל כאן בואו, אני שומע, אבל בואו נחזור שנייה אחת למדרש הזה כאן, שלפנינו. כל שלושה שמעתי, יש פה איזה פער בין הראייה והשמיעה. אני רואה שניים, אני שומע שלוש. עכשיו פה, אני סתם גרם בפירוש מודרני כזה, פירוש כזה שאני היום שוכן בו, נאמר ככה, במקום שאני רוצה לתאר עכשיו, אני באמת מבין את המושג הזה, כל שלושה שמעתי, באמת ששניים מדברים, יש פה שלושה קולות, כלומר, באיזשהו מקום נצא פה, במובן הזה, אני לא רוצה לדבר את זה רק בשפה, אפשר לנסח את בשפה שכל שניים שמדברים שכינה ביניהם, אבל אני לא רוצה כאן לתפס לשפה כזאת מופשטת, מיסטית, אני רוצה לומר משהו יותר קונקרטי. אני מתכוון לומר, כששניים מדברים, וזה קורה הרבה פעמים, כשאדם נמצא בשיחה מתוחה עם מישהו. ואז הרבה פעמים יש איזה אגו מול אגו, שזה יוצר את הפיצוץ בדרך כלל, או את הניקור. ולפעמים אדם מרפא, ובאיזשהו מקום מנסה להסתכל על הסיטואציה הזו מהצד, ולהגיד לעצמו רגע, אבל במתח הזה עצמו, שם שוכנת השכינה, שם מסותר כאן דבר, דווקא במקום המתוח, שבא של ביטוי בדיוק במרווח הזה שבינינו אנחנו שנינו שנמצאים במתח אחד עם השני, אם אני אצליח להרפות ולתת לקול השלישי הזה לשקול כאן, אני אשמע בקול שמדבר כאן לא שתי אפשרויות. אחד את הקול המאוד, בקול הייתי אומר, קול מאוד כזה תקיף ואפילו מעצבן או משהו כזה שגורם לי אנרגיות לא טובות, אני יכול לשמע כאן קול אחר שמסותר בתוך הקול המעובה הלא סימפטי, אם אני רק מכשיר את הלב לשמוע אותו, ואפשר לעשות תרגילים כאלה, אדם שיפה מדבר, מדבר עם אשתו, מדבר עם ילדיו, מדבר עם חבר שלו, ופתאום משהו לא נעים, לא נחמד כזה, ואתה יכול לעבור אז להחליק את זה, ולחכות לרגע מה שיותר מוצלח, אתה יכול לעצור כאן לרגע, ולתת לרגע הזה, תן לו מקום, קח את הלא טוב הזה, ואת המתח הזה, ותנסה לתצפת עליו, כאילו, מה באמת קורה כאן? ואז אתה יכול לחיש מהר לראות שהמקום המתוח הזה הוא יכול ממש להתהפך לברכה, המקום שלפני רגע היה הכללה של הרגע, הוא יכול בשנייה להתהפך לברכה, אם אתה נותן כאן מקום שבאמת בתוך כל בקף, כל בקוף, בתוך כל שמתרחש כאן, יש כאן עוד משהו, יש עדפות של עוד משהו שקורה כאן, וזה פשוט נכון, זה פשוט נכון. אנחנו תמיד במחשבה החילונית, הסטנדרטית, אנחנו תמיד רואים כאן רק את האגו מול אגו, תמיד יש פה שניים, אין פה שלושה, אבל אני רואה שניים, אני מסתכל על קובי, אז הוא ואני, אז רק, אני רואה פה שניים, אני לא רואה פה שלושה, אבל אם אתה מקשיב לקול, הקולות כאן כבר, זה כבר מחזיר אותנו כמובן לכל תורות גילוי הקול למיניהם, והקום הצהוב וכו', לעזוב את זה כרגע, אבל יש בקול איזה אלמנט של נוכחות עודפת, שהוא עוד משהו, ואם אדם באמת נדבק בעוד משהו הזה, מה שלפני רגע היה מקור לעצבנות ולאי נוחות וכו' וכו', זה עשוי ממש בשנייה להתהפך להיות קול אחר, מאיכות אחרת לגמרי, ואתה תעצור שם, אל תלך לצד הבא, אל תחכה לצד הבא, תשכון כאן, תשאר פה רגע, תן לזה מקום, תחיל את זה, ואז פתאום אתה תראה שזה עושה לך ממש טוב, אתה פתאום מגלה משהו שהיה חסום בפניך באותו רגע, כן, אין לך.
לקחת את זה לעולם של אומנויות לחימה. מה עושה אומן לחימה שמגיע לו יריב שאין לו סיכוי עליו? פעם אחת הגיע אחד מגדולי המורים לאומנויות לחימה, ויוני גר מתקשר ליחיאלי ואליי ואמר, אתם חייבים לבוא לסדנה, זה רק לגברים, בכלל אנחנו סיבלנו לבוא. נסענו,
הוא
הגיע...
הוא לא ירביץ לכם.
הבן אדם 150 קילו ואני... חוסך לכם את האמת. ואני הייתי הצד השני של ה-150, ואז כמובן שזה הדליק אותו. עכשיו בוא תדחוף אותי ותצליח להפיל אותי. אין לי סיכוי. 150 קילו. ואז הוא מביא את הטכניקות. כלומר, זה אומנות לחימה שמבוססת על, על תודעה. דמיין אותי, הוא אומר לי, זקן מת ליפול, תראה את הפנים שלי כפנים של זקן מת ליפול, ואם אתה לא מצליח, דמיין אותי כתינוק. כלומר, אתה צריך להפקיד את הסיטואציה מעצמה. עכשיו, אפשר להגיד שהוא נתן לי, בפעם הראשונה דחפתי לא הצליח, פעם השנייה הצלחתי. אפשר להגיד שלהוכיח את התיאוריה, הוא נתן לי. אבל אם לא, זה אי אפשר לדעת. אם לא, כלומר, הוא מצליח למעשה לחלק את הסיטואציה הבלתי אפשרית הזאת, להפוך אותה לאפשרית. כלומר, לעשות את זה כמו די דומה.
זה נפלא.
אפשר לקחת את זה גם למושגים קולקטיביים. שאתה איזה אחמניז'אט כזה. מה אתה עושה איתו?
תסתכל עליו, כאילו, 150 קילו.
אבל זה נראה הפוך מה שהרב אומר.
לא, זה הפוך, אבל...
כי הוא בעצם מדבר על זה שאתה תפרץ על משהו אחר, והרב מדבר על זה שאנחנו ניקח את הסיטואציה עצמה וננסה להבין אותה מעבר לה.
אז אותו דבר.
גם את הסיטואציה הקלאסית שאני פוחד ממנה, להפוך אותה למגישה, זה אותו דבר.
מה שבעצם עולה כאן זה באמת, א', זה נפלא מה שאתה אומר, אני, זה לא הפוך, אני חושב שיש כאן איזה מין, זה על פעם נשמע תעלול, סוג של תעלול, כאילו, אתה מנסה משחק ונדמה לי, אבל זה לא תעלול, זה נורא רציני. היכולת של אדם, הרי הוא בא עם מצוקה, נחזור למדרש, הוא רוצה לדעת אם בן או לא אבא. עכשיו, מה שבעצם קורה כאן, שהתחלת הפתרון, זה מהעובדה שהשאלה עצמה עוברת במטמורפוזה. בהתחלה הוא שאל אותו סתם בשאלה של, תגיד לי כן או לא, חיכה לכן או לא. עכשיו, בעצם שכל שלושה שמעתי, כאן מתחיל כבר עסק להשתנות, אתה כבר משנה את השאלה. אתה כבר לא מחפש פתרון שמישהו בחוץ יראה לך, אתה נותן, אתה שואל את השאלה לאיזו עודפות שכבר מביאה אותך למקום אחר לגמרי, בעצם השאלה עצמה כבר משתנה, היא כבר במקום אחר. לא, זה לא ממשיך להתפתח כאן בהמשך, אבל אני אומר שברגע שאתה מכניס את הקול השלישי בפנים, אתה כבר נפתח לאפשרות לדון בכל הסוגיה בצורה אחרת לגמרי. נגיד, אדם ישאל את עצמו באמת, האם אני, מה שאמרתי בהתחלה, האם אני בן עולם הבא, האם באמת בעולם העליון מסתכלים עליי כמו שאני מסתכל על עצמי היום, או שעולם הפוך ראיתי, שבדיוק הפוך, איך שאתה רואה זה בדיוק הפוך. זה מפחיד נורא, כי אתה שרואים באיזה הנחות יסוד, שלך תדע אם שם הכל איזה, הכל זה, הכל בראה הפוכה כזאת, לך תדע. אבל אם אתה מכניס את זה כאן, את הקול השלישי, אתה כבר לא נבהל מזה, כלומר, אני... בסדר, הכל נפתח כאן עכשיו, הכל כאן מתחיל להיות אפשרי. טוב, זה סתם תחושה, אני מודה לך על ההשוואה, וזה באמת משהו מאוד... זה החלק הראשון, על כל שלושה שמעתי. ודרך אגב, אני אומר לך מניסיוני, סתם שיהיה ברור, זה נורא רציני. זה נורא רציני. שיקחו את זה ברצינות. זה נורא רציני. ומי שיעבוד על עצמו, מי שינסה לתרגל את הדברים האלה, מה שיראה לכם אולי, שאתם לא מכירים את זה, כי זה מין סתם תעלול לא מרשים, אני אומר לכם שזה נורא רציני. לכל אחד שמתנסה בחוויות לא נעימות, כמו גם אגב בחוויות נעימות, גם בחוויות נעימות, אל תתמכר שסתם לכיף שלך. תן לי, תפוש לי הציד, תן לי מקום שגם הטוב יקבל איזו עודפות אחרת, שהיא תהיה יותר נוקבת, יותר... אני לא אומר שצריך כל היום לעשות תעלולים כאלה, אתה גם יחד סתם ככה בכיף, זה בסדר. אבל מדי פעם, איזושהי עצירה שמאפשרת, במיוחד מה שנוגע לכל דרך אגב, אני באמת חוזר על הכל, ועל הגילוי של הכל ועל הכל השלישי. אני חושב שיש כאן איזו תנועה שהיא מאוד מאפשרת, מאפשר משהו שהוא... מאוד יכול ממש, אפילו אני מוכן לומר לשנות משהו בחיים, אם אדם מסתגל לקול הזה. אפילו ברמה פשוטה, יש, אם דבר קולות, יש במשפחה תינוק או תינוקת חדשה, והיא צורך להשמיע את הקול שלה. ולפעמים בשלב מסוים כבר אין כוח, כמה אפשר, עוד לילה, עוד לילה, שלא ישני, וכבר מתחיל להיות, כאילו יש שם קול, לא, לא נוח, זה לא... כל אחד מאיתנו, הכוונה מאיתנו, הכוונה מהאנשים מפתרים ובוגרים, כולנו עברנו את זה, כולנו גם צרחנו פעם, דרך אגב, למי שלא יודע את זה. גם אנחנו הערנו את ההורים שלנו, וזה בסדר. אז עכשיו אנחנו מחזירים לנו מנה אחת אפיים. ואיך שלא יהיה, אני חושב שיש כאן, גם בקולות הללו, גם שאני נמצא בשיא עייפות, בשיא אין כוח, אני אשאל לחוץ, אני צריך להגיע לפה ולעשות שם, תעצור שנייה אחר, גם בייחוד שאתה לחוץ מאוד, אתה שומע שקולות אחרים, לא תשמע אותם בהזדמנות אחרת. שאתה נורא לחוץ, ואתה כל הזמן, אני מדבר על עצמי במקום, במקום שני, שעובד על עצמי ברגעים האלה. שאתה מאוד נמצא ככה מטלטל בכל מיני דברים. אתה יכול לבוא סתם לענך ולעשות קרחצי, אוי, שזה רק יעבור כבר, ונצא מזה וכל זה. אתה יכול לומר אחרת, רק שנייה. עכשיו זה נכון, אני לחוץ, אני מטלטל, אין לי שוב הדעת, אוקיי, בסדר גמור. עכשיו תעצור רגע בצד, ותראה איזה מקום, זה מקום ש... זה מקום מסוים, זה מקום שאת יכול לשמוע קולות אחרים לגמרי, דווקא מהסיטואציה שהתחילה כלא סימפטית, אבל אתה יכול להפוך גם את המרוך הזה, להפוך אותו לברכה, ולתת לו קצת מקום, ולתת לו קצת... אוקיי, הלאה. אמר לי, שאלה הבאה, אם אתה משיח? והשאלה השנייה, גם היא לא מובנת מה הוא היה מותרם לשאלת המשיח. מה אכפת לך, כאילו, אם אתה משיח? תגיד לי תאריך. אני רושם בלוח, יש לי פלם, אני רושם בפלם שלי, אם אתה משיח. הרי זה נורא מייאש אם תדע אותי הוא מגיע. חלק מה... שאני יכול לחיות כאן בעולם, כי אני לא יודע מתי הוא יגיע. הרי שאני ידע את זה, וירשו לי כבר יומן,
אז... אתה יכול לומר את החיים במאה
ה-21. מה?
אתה יכול לומר את זה רק את החיים במאה ה-21, כי אחרי כל הזה... יודעים, כל הדורות רצו לדעת מדי מגיע המשיח, כדאי כבר.
אני לא בטוח שהוא כך, זה יותר, זה יותר סיפור שאנחנו מספרים על הדורות הקודמים. אז יש היהודים חיו די טוב, באופן כללי. ותמיד היה להם אמרו לשנה הבאה בירושלים הבנויה, שהיא בהיריון כמו שאני אומר, שעוד שנה, עזוב אותי עכשיו. לא מתאים לי, לא מתאים לי עכשיו.
אנשים בכל זאת
עושים חיפושי
קיצויים כל הזמן.
אני לא אומר שלא, געגועים למשיח זה דבר אחד, אבל אם אתה משיח, יש עוד ככה בצורה כזאת נוקה בוטה, אם אתה משיח, תן לי תאריך לרשום בפל. באמת, מה אתה, מה זה חשוב כל כך? מה זה, כמו שתשאל בן אדם, אתה תמות. זה נורא מפחיד. בעלי המוסר יש להם את ההלצה הידועה, שיהודי מחזיק לוח שנה. מה זה, מה עושה בלוח שנה? כל יום שעובר אותו, יש דף. כשנגמר היומן, מה הוא עושה? הוא בא, כל היומן חדש. אבל מה יקרה אם יהודי יקנה יומן ל-120 שנה? כזה עווה. כל יום יוריד דף. נראה לאט לאט איך שה... לא יודע מה קורה ביום האחרון. אז ברור שזה... אי אפשר לחיות ככה, אתה לא יכול לחיות עם איזה לוח שבו... חביבי, תשמע, הנה הלוח הזה ככה, כל יום זה מצטמק, יש לך 80-90 שנה, בסדר, אבל אתה כבר מתחיל היום להוריד את הלוטים, אתה לאט אתה רואה כמה עוד, זה לא תודעה שנורמלית, אי אפשר לחיות ככה. אז גם אם אתה משיח, אני יודע אם אתה משיח, אני לא, אני, מה שמעניין אותי, אותי זה נורא לא מעניין אותי יגיע משיח, אני יודע על האמת, לא מעניין אותי מתי הוא יגיע. אני מתגעגע למשיח, אבל לא בשאלה מתי הוא יגיע, באיזה יום. והסוגיה עצמה גם כן סונטת בעצם השאלה הזו, אבל את רבי שמעון בן לוי זה מאוד העסיק, אם אתה משיח. וגם פה אני אומר, זה משהו שנורא מעורס לי אירועי תשובה, של יהודי שחושל, תפסיק להיות כזה פוסט מודרני, שכל פעם מוצא לו איזה מבנים אחרים להצדיק, למה לא אכפת לו אם אתה משיח? תהיה פעם רציני, מתי אתה משיח, לא? תגיד לי, מתי משיח? לעצור רגע את כל התנועה הלא מודעת לעצמה, ותשאל את עצמך, רגע, אני צריך להגיע משיח, אז מתי הוא מגיע? תן לי איזה תאריך. זו שאלה מדהימה, אגב. אנחנו כל כך רחוקים משאלות כאלה, אבל כשאתה חושב שנייה אחת, אם מישהו באמת יעמוד רגע ועשה איזה עבודת מדיטציה עם עצמו, הוא רוצה לדעת מתי מגיע משיח. ולא, התשובה היא לא לכשיפוצו. זה לא התשובה כאן. זה לא מה שכתוב כאן. כאן זה יותר מסובך. כן.
אני חושב שיש פה גם שינוי תודעה, כלומר, השאלה הראשונה שלו היא שאלה לגמרי על עצמו, אכפת לו רק מעצמו. האם אני מגיע לגאולה שלי? אז אליהו עונה לו איזו תשובה מתחכמת, אבל ואז השאלה של... לא יודע איך אליהו מוליך אותו לשם, אבל השאלה השנייה שלו כבר נוגעת לגאולה שהיא הרבה יותר ציבורית, והרבה יותר... כלומר, הוא פתאום שם לב שרגע, זה לא, הדבר היחיד שמשנה זה לא רק כאילו מתי אני אגיע לגאולה שלי. מתי גם כל הסביבה שלי תגיע לגאולה שלי. ואני חושב שאחר כך זה גם מוליך את זה כשמדובר על המשיח בתור מישהו שסובל עם כל העניים ועם כל מוקי השכין. המשיח בא לגאול את הסבל.
הסבל הכלל אנושי, לא רק את הסבל, ולא רק את ה... אין ספק, זה מטריד פה את ההמשך, ברור, ברור לגמרי.
זה הפרטית שלך,
אבל... ועדיין תשאל השאלה, למה הוא הקדים את השאלה האישית לשאלה של משיח?
נראה לי שיש פה איזשהו שינוי שאליהו, אני לא מבין כל כך את התשובה של אליהו כשהוא עונה לו, ואני גם לא מבין את התשובה של רבי יהושע כשהוא עונה לאליהו, אבל יש פה איזשהו משהו לדעתי ש... שמוליך את רבי יהושע בן לוי להגיד, בעצם אומר לו, אל תחשוב רק על עצמך, תסתכל סביבך, תסתכל.
יכול להיות שבאמת זה קשור במה שצביקה אומר, אולי זה מוביל אותה של מחשבה שאולי הקול שלישי שמעתי, זה בדיוק המקום שכבר חול מהאגו שלך, כבר הקול השלישי, הוא כבר בעצם איזו נוכחות שהיא כבר פולשת כאן לתוך השיחה עצמה. היא עצמה כבר מיד הולכת הלאה, אז משיח, גאולת הוויה, גאולת האדם וכו' וכו'. זה יכול מאוד לתמין, כל שלישי הזה הוא עצמו מחלץ אותך מהמקום הצר של האגו שלך, וגם האגו שלך הופך להיות חלק בעצם חלק מהאגו של האדם בכלל, מהדמות של האדם בכלל. טוב, בואו נדבר עוד טיפה קדימה.
הרי בעצם שבאת אם ירצה, זאת אומרת, זה לא תלוי, הרב המסביר הקודם, שזה לא תלוי במעשים שלך. אז עכשיו הוא אומר, אם זה לא תלוי במעשים שלי, אז לפחות אולי המשיח כן תלוי במעשים שלי.
כן, אז זה נראה מיד, הוא עדיין מצפה... לא, אבל זה כבר התשובה, השאלה הייתה, אז זה הכל שתול בתוך הסוגיות בסנהדרין, האם משיח תלוי בזמן או תלוי בתשובה? אין הדבר תלוי בתשובה או לא? זאת השאלה שמנסרת שם בהרבה הקשרים. וכאן, זה אחד המדרשים המפורסמים, שבאים באמת לעקור מלב את המחשבה שמשיח תלוי בזמן, בקץ, משיח תלוי בתשובה. זה כבר המסקנה של הסיפור. כרגע, האם אתה משיח, אין בזה שאלה של זמן. מתי הוא יבוא? מתי הקץ? וכזה קשור לסוגיית חישוב הקיצים וכו' וכו', אבל השאלה הייתה שאלה של תומכת ברעיון שצריך לחשב את הקץ, מתי יגיע המשיח. שיש רגע בחיי העולם שהמשיח יגיע, שתהיה גאולה. זה רגע בחיי העולם. והוא שואל מתי זה יקרה.
יכול להיות, אני אומר שזה... השאלה הראשונה, התשובה שלה זה אם ירצה אדון, זה לא תלוי במעשים. אז פה שואל, האם גם זה באותו צורה? זאת אומרת, גם זה תלוי ברצונו של אדון זה?
טוב, זו בדיוק השאלה. בואו נראה קדימה איך הסיפור מתגלגל עליו.
אבל למה אתה מחבר בין משיח לגאולה?
מה?
השאלה היא שם המחלוקת היא לא מתי יבוא משיח, לא אם מתי קראתם הרגע. ישראל נגלים בתשובה, נגלים בתשובה.
אני חושב שזה הכל קשור לאותו עניין. גאולת ישראל נתפס כגאולה הכללית, גם לא רק ישראל. שיהיה גאולה בעולם. האם ישראל נגלים בתשובה או הגאולה לא תלויה בתשובה? זאת הסוגיה שלמעשה, גם במדרש הזה של רבי שמעון בן לוי, הוא שתול שם בסוגיות הללו בדיוק, והוא מתחיל מהשאלה אימת, שזה כבר שאומר, זה לא תלוי בתשובה, זה תלוי בזמן. והכיוון הוא הולך לטרוף את ה... להילחם נגד התפיסה הזו. לכן אני לא... ההערה שלך היא נכונה, אתה צודק בהערה, אבל אני לא רואה הבדל כאן בדיון הכללי על משיח, גאולה, גאולת ישראל, זה נראה לי הכל באותו מקום. ואיך היעתיב? הפיתחא דרומי, זה כבר דבר... סליחה, אם נתתי משיח, אמר לי זיל שלי לדידי. ואיך היעתיב? הפיתחא דרומי. ומאי סימן היעתיב ביני עניי סבלי חולאים, הרי המצוערים היו מגורשים מחוץ לשער, אז היו, אגב, זה לא דווקא מצוערים יהודים כמובן, מדובר על איטלקים. מצוערים איטלקים. שיצאים ברומי. והיה מקובל, כמו בתורה, גם כנראה גם שם, שהיה מקובל שהמצוערים משולחים לשער. כמו שהרבה מצוערים, אנשים מצוערים היו פתח השער שראינו בהפטרה של פרשת מצורע. כן, שם השער של רומי, ועוד השער של רומי הוא בייצוג, הייתי אומר, של הכי קיצוני. רומי עצמה היא המקום, הוא האנטיגון של הברית, האנטיגון של הר הבית, האנטיגון של ארץ ישראל, ודאי מערת רשב"י. ומצד שני, שער רומי זה המצוערים ברומי, כבר זה עוד הקצה של הקצה, המקום הכי שפל והכי נמוך. וכולם שרו ועשירים וחזים לכולם, כמה שהם מצוערים ונגועים באור שלהם, אז הם מורידים את כל החבישות שלהם בבת אחת ושמים חבישות חדשות. אי הוא המשיח, איך תדע לזהות אותו? שר אחד ועשיר אחד, זה מטאפורה ממש מופלאה, הוא מוריד תחבושת ושם חדשה, תחבושת ושם חדשה, אמר דילמה מבינה, זה לא היה עקב, כבר שם יקראו לי לגולל את העולם, לגולל את ישראל, ואני אעסוק עם החבישות שלי, זה ממש פנטסטיה, מטאפורה ממש מופלאה, שאיך מזהים את המשיח, שהוא אחד שהוא נמצא לחוץ. קודם כל, כמובן, החלק הזה של המדרש, הוא כבר תורף פה את כל הקלפים של ההתחלה שלו. קודם כל הוא נמצא ברומי. אתה חושב שהוא נמצא ליד רשב"י. עכשיו חיפשת אותו ליד רשב"י. ובגליל שם, ובמערה של רשב"י, אתה טועה בניווט. הוא בכלל לא, המשיח לא נמצא שם בכלל. הוא לא אצל הדוסים.
רומי זה אותיות מרום.
מה? טוב. אז הוא בכלל לא נמצא שם, הוא נמצא ברומי ונמצא אצל המנוגעים ואצל המצורעים, והקשר לרבי שמעון בן לוי למצורעים מופיע בצורה מאוד חריפה במקום שנראה אותי בכתובות עין זין. על כל פנים...
הוא גם מאוד מתעסק בעצמו.
מה?
הוא גם מאוד מתעסק בעצמו.
במוצאים שלו.
מה זה לא בעצמו?
אתה מבין מה? בגוף שלו, הוא לא...
כן, בגוף שלו, ואני אומר, זה... והוא יושב בין עניים, סובלי חולאים, בין המנוגעים, ושם הוא יושב המשיח, המשיח עצמו הוא משיח מנוגע. הוא משיח מאוד...
יש כאן בקשר יש פה מרכיב אנטי-נוצרי מובהק, שהוא מגיע לרומי, שבשלב הזה...
מאחוז, זה
מס... אבל יותר מכך, יש כאן איזשהו העמדה אחרת של ישעיהו נון גימל, שלכן הוא נסע חוליינו, תמי זה נתפס...
מאוד יפה מה שאתה אומר, כן, כמובן, כמובן.
למה יש את משיח במצורל? הוא עסוק עם המצורעים והפצועים.
ברור לגמרי, עכשיו, מה שכן, זה גם מתחבר כמובן, זה גם אנטי-נוצרי, וגם מה שצביקה אמר, שמשיח נמצא עם הסבל, כלומר, יש כאן משהו שנורא נוגע ללב. אנחנו תמיד מחפשים את המשיח בספיריטואליות המופשטת, בארץ הקודש, אבל מה לעשות ואגב, זו אמירה מאוד גם, ברבה מובנים, מאוד, מאוד פרו-גלותית. כלומר, היא לא ציונית, זה אומר לך, שמה, הסיפור קורה שם, הוא לא קורה כאן. כאן יש כל מיני רוחנים. אבל שם קורה הסיפור, שם זה בשערי רומי. אצל המנוגעים יוצרים בדיוטה התחתונה של ההוויה, ששערי רומי זה הייצוג שלה, של אותה ההוויה התחתונה, זה קורה שם. אתה רוצה לחפש את המשיח, לחפש את הגאולה, תלך לשם. שם, שם זה קורה, במקום המזוהם ביותר, האפל ביותר, הנמוך ביותר, החולה ביותר, המנוגע ביותר, שם מסתובב המשיח, באזורים האלה. וזה כמובן גם סתירת לחי הוגנת וצלצלת, רבי יושע בן לוי, שהוא בא ותראות בחור ישיבה כזה עם כל מיני אג'נדות רוחניות, וזורקים אותו חזרה לשערי רומי, ואומרים לו, תשמע, בנונשלנטיות, זה שערי לדידי, בבקשה, אתה יכול לנסוע, קח מטוס, תגיע שם לשערי רומי, תדבר איתו, הוא נמצא שם, מה אתה בא לדבר כאן, כל שלושה שמעתי, כאילו אני דיבר על רוחניות, על כל מיני דברים ספיריטואליים, תלך שם, אתה תמצא אותו חיש מהר, אתה תראה אותו, יש סימן הכר, וזה כמובן נותן כאן איזו אמירה נורא, נורא מרשימה, שהמשיח נמצא בסבל האנושי, נמצא בדיוק איפה שהסבל, שם נמצא, שם בעצם הנוכחות האלוקית הבוטה ביותר, הבולטת ביותר, איפה שהשם חולים, מצורעים, אין להם עתיד, אין להם תקווה, הם בדיוטה התחתונה, שם במקום הזה תמצא את ה... אני סתם אומר את זה, אני מודיע על האמת, אני חי חיים נורא אריסטוקרטיים, נורא אליטיסטיים, אני נמצא בישיבת שיח. אבל אני נמצא כאן בגבעת הדגן, וגר באלון שבות, ואני ממש מרגיש שריבות תשובה. יש כאן, כאילו, ואני עוד לפעמים חושב שזה קורה כאן. ואפילו את השליות האלה יש לי עוד. ויש מקום, אני אומר לעצמי, אולי כל זה סתם באמת, תתברר לך יום אחד, שכבר ראיתי לך אפשרות ללכת לדברים אחרים, שזה לא שם, זה נמצא במקום, אני לא אומר תל אביב, תל אביב זה גם כן איזה מין אליטיזם כזה. שי רומי, במקום אני אסתכל על העולם במובן הרחב יותר שלו, תלך לקסטות בהודו, ותלך למקומות האלה שם נמצאים את המקומות הכי מזוהמים, הכי אליליים, הכי פגנים, הכי...
את הסיפור על החתונה של הבן שלך עם הקסטות. רצית להביא עניים כמה
מקומות. כן, באמת נכון, זה בדיוק הבעיה. כשמי שאלה את הסיפור, אני בחתונה של בני הבכור לפני 11 שנים, אני רציתי להיות ככה, כמו שאבא חושב בחתונה ראשונה, לעשות כמה מיני דברים. אז אמרתי, נעשה שם שולחן לסעודת עניים. נלך לכותל, להביא עניים קבצנים, שיאכלו אותנו בסעודה. אז אמר לי מישהו שסיפרתי לו את זה, אמרתי, שמע, כנראה הוא כבר, המבוגר ממני כבר, טוב הניסיון, אמרתי, שמע, אתה צריך לדעת שהקבצנים בכותל מוכנים לבוא אם אתה נותן להם $60 לשעה. זה התעריף. אמרתי, הבנתי, זה נגמר הסיפור. אז רק הבנת שהיום, אבל אני חושב שהקבצנים בכותל זה לא הקסטות של הודו. והקסטות שם זה סיפור אחר, שם אנשים מנוגעים שחיים בעולם לגמרי אחר. ומה שהמדרש בעצם אומר כאן, שדווקא הגלות יכולה להביא אותך למגע עם המקום המזוהם ביותר, האפל ביותר, הנמוך ביותר. בסופו של חשבון, אל תביא לעצמך איזה מין אי של רוחניות, אלא דע לך שאתה רוצה את המשיח, אתה תחפש אותו שם במקום הנכון ולא לא, לא במערת רשב"י. וזה, בהקשר הזה, טוב, זה מתגלגל גם הלאה, אבל אני רוצה בגלל קוצר הזמן, בואו רק נקרא את ההמשך. אז הלגבי אמר לי, ודרך אגב, עוד דבר שמאוד חשוב כאן, זה גם חלק מהעורך המדרש הזה, גם בנה אותו בצורה מופלאה. בעצם המשיח הוא לא הגואל, המשיח הוא הנגאל. הוא לחוץ שיקראו לי, זה פרדוקס, יקראו לי לגאול, אתם מבינים?
מה שיפה פה, בואו אני רגע, מה שאמרת קודם, בצורה ציונית, מצד מסוים, ההכנסה הגדולה של רבי יהושע בן לוי היא גם ההכנסה של אליהו. אליהו אומר לו, היום אתה קולו תשמעו. הוא התכוון, שיהיה גם יצא זה. מה שהמשיח התכוון, שהוא אומר לו היום, הוא אומר לו, היום אם תגיד לי לבוא.
כן, כן, זה מאוד יפה.
אתה נמצא כאן כרגע, אתה צריך לתת לי יד ולהוציא אותי מפה. אם אתה תוציא אותי מפה, אתה תיגל אותי, אז אני אגל אותך. אבל מה, ההוא מגיע רק בשביל לשמוע. הוא אומר, תגיד, מתי אתה מגיע? אומר לו, היום. תודה רבה. הוא לא זורק לו אפילו שקל, הוא לא עוזר לו להכניס את התחבושות. הוא הולך לשאול את אליהו, מה? חוזר במטוס. וכאן אני מרגיש כאילו שהמדרש נשאר תורני, ולפחות אליהו נשאר תורני, עושה. אבל המשיח הוא נותן איזשהו מקום של, אמרתי על זה עם ליאור, שזה עוד פעם, כלומר שהוא לא מצא את המקום שניקח את גורלנו בידינו. של, מי הראשון שאמר את זה? אמרתי שאני לא יודע, חיפשנו ולא הצלחנו למצוא את ה... כאילו איזושהי דמעה מאוד מאוד ציונית שאומרת, אנחנו... עונה לו עקיבא, אומר לו הרבי, כל ישראל קדוש עם אתה המכבי. מה הסיפור הזה שמישהו יגאל אותך? אנחנו נהיה המשיח של עצמנו, ואם אנחנו...
זה הביטוי של הרב סולובייצ'יק, אגב, אצל הרמב"ם. זה הביטוי של הרב סולובייצ'יק.
מה? ככה קוראים?
שאדם הוא משיח של עצמו.
כן.
ככה הוא כותב על בעקבות שיטה, על הרמב"ם. שאצל הרמב"ם, אדם הוא משיח של עצמו.
כאילו יש פה אמירה מאוד מאוד מודרנית ומאוד ציונית במובן הזה שכאילו מוחמסת פה במדרש, כי בעצם השיח בין המשיח לדון ומשוח ולוי כאילו נעלם, הוא מגיע, הוא רואה אותו, הוא מחליף שם תחבושות.
אני חושב שזה בדיוק המטרה של המדרש, לעקוץ כאן בדיוק. הוא רוצה לעקוץ בדיוק כאן, אתה הזמנתי אותך לבוא לקלוט עם המשיח ולהביא את הגאולה, ולהביא את הגאולה, תלוי בך, אתה יכול להביא את הגאולה.
אבל גם אליהו מפספס.
אליהו עדיין כזה, אבל המשיח בלוי הוא... אבל המשיח בלוי יכניס.
תתעשו תשובה, והמשיח הגיע. זה לא נכון, המשיח הוא לא יושב על האולימפוס עם התורה ומחכה שיתמלו סיעות זכויותיכם. הוא יושב שם ברומי, לך תשתשתו
לא, זה ודאי נכון שאליהו יחמיץ, אבל המשיח בלוי...
אבל יש פה משהו גם יפה, במיוחד בנוסח של כתבי היד, שבלי הסוף הדתי, שיש פה איזה משהו של... הוא בא אומר לו, מה רבי יהושע בן לוי בעצם רוצה? הוא רוצה לדעת אם הוא יזכה לגאולה שלו. והגאולה שלו זה גן עדן, והגאולה שלו זה...
העולם הבא.
העולם הבא שלו. ואז איפשהו, יש שם איזשהו סיבוב שבעצם אומרים לו, תשאל גם, כי מזמינים אותו לשאול גם על הגאולה של כולם. עכשיו, אותו בכל מקרה לא מעניין אותו הגאולה של כולם, באמת מעניין אותו רק הגאולה שלו. ולכן התהליך הוא שהוא הולך לרומי, הוא שואל אותו, רגע, מתי הגאולה של כולם מגיעה היום? טוב, יופי, נצל. זה לא מזמיש לו באמת. ואז הוא חוזר לאליהו, ואליהו אומר לו, שמע, אל תדאג, הוא הבטיח לך את העולם הבא שלך, אז הוא אומר לו, טוב, מצוין, אוקיי, אני מרוצה.
זה במיוחד בכתב היד. זה הדבר שמסתיים בהבטחה של עולם הבא, לא בימים כל זה שבאו.
בוא נגיד משהו קצת שונה, בנוגע להיום בקולות ישרם. קשור גם לשניים ראיתי וכל שלושה שמעתי, הוא אומר, שמעתי כבר הכל, ואני לא יודע מה זה הכל הזה. נכון שהיום בקולו תשמעו, הוא אומר לו, בקולו, זה לא בקולו של הקדוש ברוך הוא, זה בקולו של המשיח. זאת אומרת, אם תשמעו את הקול הזה של המשיח, אז הוא מגיע.
זה מאוד יפה, זה מאוד משתלב בדיבור הקודם, זה מאוד יפה.
זה, תיכנס לזה, אתה אומר, אתה חושב שהוא משקר לך? הוא אומר לך היום, הוא לא משקר לך, אם תשמע את קולו של המשיח, ותיכנס לסיפור הזה של המשיחיות, אז אתה תיגאה
אליו. באמת ככה זה סוגיה של הקול, באמת המשיח מדבר, וזה הקול, זה בדיוק כאן הנקודה של הקול, קולות ישמעו וקול שלישי שמעתי, זה באמת ככה כל הסיפור כזה, סיפור של הקול, באמת טוב, חזרנו לגילוי הקול.
אבל אם נלך עם זה עד הסוף, בצד מסוים הוא הגיע, זאת אומרת הוא כבר הגיע למשיח, הוא שמע את הקול, שלא רואים אותו, יש שניים ראיתי כל פעם, הוא שמע את הקול, הוא הלך אליו, הוא שאל אותו, הוא אמר לו היום. בעצם ברגע שהוא ראה אותו, אני קורא לזה קריאה אחרת מצביקה, אז לא שנייה את המשיח מהמקום של הציבור, כי מבחינתו הגיעה גאולה, הוא שמע את הקול, הוא ראה את המשיח, הוא שאל אותו מתי אתה בא, הוא אמר לו היום, הוא אמר לו, ממילא הוא אמר לו שהוא מובטח לחיי העולם הבא, נגמר הסיפור, אז מבחינתו הייתה גאולה, זה יום של גאולה מבחינתו ביושב בינים.
הוא אומר שהוא משקר.
מה זה?
הוא אומר שהוא משקר.
הוא חושב שהוא משקר, כי הוא לא מבין שהגאולה לא, זה לא דבר שיקרה. אם אתה שמעת את הכל, אתה שומע, כשאתה קורא את היום וקולות תשמעו, אז מה אתה עונה לעצמך? ביום שבו תשמעו את קולו, אז הוא יגיע. היום לא שמענו בקולו, אז לא הייתה גאולה. אבל אני לא שומע מה שאתה אמרת, אני חושב את השד הראשונה. שניים ראיתי וכל שלושה שמעתי, אמרו לו היום וקולות תשמעו, שמעת את הכל? אז זה קרה היום. לשמוע את הכל, זה הגאולה.
זה פשוט את הדרך.
הוא אומר לו, רגע, מה הוא
אמר לנו? משיח לא יגיע אחר כך, אם תצליח לשמוע את הכל שלו.
זה נפלא, אבל זה באמת, זה משנה איתה.
זה משיח.
זה באמת הפוך ממה שתמיד קראתי את המדרש הזה. שמדרש בא באיזשהו מקום, כן. זה אומר שעצם זה שמעתי את הכל, הנה, זהו.
זה קרה היום.
זה יהיה ממש מה שאליהו
בא. זה יהיה אומר לו, זה האחריות שלך.
בגלל מה שקרה.
יותר מה
שאני חושב
של
הקטעים, הוא אומר רגע.
שמעת את הכל השלישי?
הוא אמר לו, היום אם הוא לא תשמע, טוב, אז בוא נחדד קצת, מה הוא אמר לך בדיוק? כלומר, בוא נשמע את הקול שלו, ואז הוא אומר לו, אמר לי, היום אם בקולו תשמעו. ואז הוא אומר לו שוב, מה היא אמר לך? הוא אומר לו, הוא קרא לי בר ניפאי, אז הוא אומר, הנה, אתה שומע את הקול שלו, זה הגאולה שלך, זה מה ש...
זה נפלא. אבל אז זה באמת, אני חושב שהפירוש הזה הוא גם מחמיץ. אני היה לי נוח ללכת עם הפירוש שבעצם כל הספיריטואליות הזאת מוכחת נוכח איפה באמת זה קורה, זה ברומי. אתם מציעים פירוש אחר, שבעצם הוא בא לסיפוקו במובן הזה שבאמת הגילוי נמצא ביכולת לשמוע את קולו של המשיח, ולא דווקא בסבל, ולא דווקא בשער רומי.
לא, לך לעשות ממה שאתה אומר. מי שמסוגל לשמוע בשער של רומי, ממישהו מצורע, את קולו של המשיח, אז הוא, זה קורה.
אבל מצד שני, הזמנה כאן היא ללכת לשבת עם המצורעים שם.
זה המשיח של ליבוביץ'. זה בדיוק המשיח של
ליבוביץ'.
קודם כל, זה המשיח של ליבוביץ'
שלא מסמיך אותך.
ישחטו אותך, יהרגו את בניך לעיניך, וזה, הנה, זה המשיח כאילו.
אל תגיד את זה ככה, יש פה, אין פה מקום של סבל שלך, יש פה את המקום של החמלה האנושית, יש פה את המקום של לוק משכנית המאפרה דיארה. יושב פה בן אדם, זה אפילו יהודי, יהודי, יושב פה יהודי, בפתח של רומי. סובל מייסורים.
זה לא כתוב, זה לא מופיע בכלל.
לא הוא ולא מי שבן לבים סובלים. הם דווקא אנשים בעלי עוצמה בסיפור.
אבל אם ככה זה עוד יותר חזק. אם המשיח לא סובל והוא מטפל בכל אני, בכל מצורע וחובש חבישה אחת ומסיר, הרי למה מגיע המתנדב, כן, מוריד את כל החבישות בבת אחת וחובש את העני בבת אחת? מה זה אומר בעצם? המטרה של החובש הזה, היא כמה שיותר מהר לסיים עם העני הזה ולעבור הלאה. עכשיו, המשיח מצד אחד הוא לחוץ, אבל באותו זמן שהוא לחוץ הוא בעצם, הוא מסיר תחבושת אחת, שם אותה. מסיר עוד תחבושת, שם אותה. ובעצם ההתעסקות שלו עם כל עני היא הרבה יותר ארוכה בגלל זה.
היי, אתה מבין שהוא מדבר על עצמו, לא על אחרים. אתה רוצה פירוש שהוא בעצם חבש אחרים?
שירות
יש תקפות
את שתי הפירושים.
לדעתי אפשר לפתוח את זה לשני הפירושים. או שהוא מטפל בעצמו, זה בעצם טיפול בגוף שלו עצמו.
כי הוא רוצה, כי אולי יקראו לי לגאול, ואם אני אהיה פתאום בלי החבישה, אז אני אעכב את הגאולה. יש לדבר פה על החבישה של עצמו.
כן, אבל אני חושב שיש פה גם צד שני, שאם הוא מטפל, אם הוא זה שמטפל במצורעים כאן, אז המתנדבים האחרים שמטפלים במצורעים האלה, המטרה שלהם היא כמה שיותר מהר לסיים עם העני. כלומר, מצד אחד יש פה, לא יודע, יש פה דברים שמצד אחד אתה מרגיש את האשמה הזאת של אתה חייב לטפל בבן אדם הסובל, אבל באותו זמן שאתה מטפל בבן אדם הסובל, אתה מנסה להתרחק ממנו כמה שיותר מהר. אתה מנסה לסיים את הטיפול בו כמה שיותר מהר כדי לברוח מזה. והמשיח, בגלל שהוא לחוץ על דברים אחרים, דווקא בגלל זה, הוא נמצא שם, הוא נמצא ונוכח כל הזמן עם אותו אני. כלומר, כל פעם שהוא שם תחבושת, כלומר, הוא לא עושה, הוא לא ממהר לשום מקום. דווקא בגלל שהוא לחוץ, הוא לא ממהר לשום מקום.
טוב, אמרתי, אני שומע כאן, אתם חידשתי לי כמה דברים כאן, אני צריך עוד ללכת איתם. אני צריך לקרוא נקודה אחת, מה שאני אסיים, רק שיש לי עוד קושי שהוא מאוד מתחבר לעניין של הנגעים, במסך הכתובות, בנוסח שיש לפנינו כאן. אז בואו נקרא אותו טיפה, ואחרי זה לא נוכל להירוז. מכריז, בסוף עמוד אחד, מכריז רבי יוחנן, יזהרו מזבובים שבעלי רעתם, כבר תיזהרו מזבובים של מצורעים. רבי זרע לא אהב את בזיקי, הוא לא ישב הזיקר הכוונה כאן באותו מבוי או באותו הקשר שלהם. רבי אלעזר לא אהל בעולה, לא נכנס לעול שלהם. רבי אסי לא אהבה אחרי בי דעי מבוי, אם היה ביצים באותו מבוי, אם לא יאכלים מהביצים שלהם. בקיצור, מין רתיעה מהמצורעים. רבי שר בלוי, מי כך בו ועסיק בתורה? אמר, ילדת לוי, ילדת חן עמכם עליה לומדיה, הגוני לא מגנה. תראו מה, הוא התבחבש עם המצורעים, וזה מאוד מתאים. עכשיו, איך זה מתייחס לסיפור הקודם? אני באמת לא יודע, כי מה? זהו, אז כנראה שהסיפור הזה הוא הסיפור הראשון, ובעקבותיו היה הסיפור הזה, אבל כאן הסיפור הזה כבר שוב.
פעם ראשונה בחיים הוא מופתע,
הוא
הולך
להתמודד
כושת
אליהו. הוא בא לליהו ובא אחרי זה לכאן, אבל אז אני אומר, הפירוש שאתם הצעתם, לא, התכוונתי למה ככה, הפירוש שאתם הצעתם, הוא באיזשהו מקום כבר קצת שמע את הקרקע, כי הוא לא נשאר איתם שם. הוא חזר למירון, וכאן הסיפור שהוא איתם.
למדת לי ככה. תמיד אפשר לקרוא ככה.
אוקיי, יכול להיות. יכול להיות שבאמת כך. אוקיי. ואז מתחיל סיפור כאן, כי אבא שחיב, אמרו לו מלאך המוות זיל עמד לרעת, לפני שהוא הלך למות, אמרו לו מלאך המוות לך עשר רצונו. אז על התחזל, הלך עם מלאך המוות ונראה לו. אמר לו שוב, רבי יושב בלוי, כל הזמן מתעסק עם עולם הבא, עם מלאך המוות, עם השיח, זה העולם שלו. אמר לי, אח ולי דחותיי, לך תראה את המקום שלי למעלה, זה משהו נורא פלסטי. הוא רוצה שיראה לו את המקום שלו, ממש באופק פלסטי. אמר לי, לך, בסדר גמור. אמר לי, אם לי סכינך, תן לי את הסכין שלך. דילמה מבעטת לה באוכל, אם אני בהל לך, תן לי את ה... אז אתה רואה, זה תיאור הזוי שמלאך המוות וירושם בלב הולכים? מה?
זה לפני. כי אבא שחי.
לא הבנתי.
כי אבא שחי זה לא של מת?
בדרך למות, הוא יצא, בדרך למות. הוא לקראת מותו. ואז הוא מתן לי את הסכין שלא יבהל בדרך. יבא נעלה, זה מלאך המוות נתן את הסכין שלו לירושב בן לוי. הוא עכשיו אחרי זה את... הוא נהיה מלאך המוות עכשיו לצורך העניין. כמעט לאטם דליי, כשהוא הרים אותו וקמח ולהראה לו את המקום, שבר, נפל לאוגיסה, כלומר, הוא יושב בן לוי קפץ למקום שמיועד לו בעולמות העליונים. נקטה בקרן לדגלימי, מלאך המוות אחר בגינתו של יושב בן לוי. אמר לי, בשבועות הדולתין, הוא נשבע שבועה, אני לא בא איתך. כלומר, אני אשאר במקום שלי, אני כבר הגעתי לשם, אני שם. אמר קודש בריחו, פתאום הקדוש ברוך הוא נכנס לתמונה כאן. היא אית של השבועת הנהדר, היא לא נהדר. אם פעם, אי פעם, הוא נשבע ונשאל על שבועתו, אז גם הפעם הוא נשאל על השבועה. אבל אם לא היה אף פעם שהוא נשאל על שבועתו, גם הפעם בשבועה הזו הוא לא ישאל אליה, ואין מה לעשות. אמר לי, אז אמר, מהלך המוות נכנע, אמר לו, אמר לי, סכינה, תן לי את הסכין שלי, מילא, אתה כבר שם, אבל תן לי את הסכין שאני אמשיך להרוג אחרים. לא אבא קיים לי, לא נתן לו את הסכין שלו. כי אם מלאך המוות נשאר מחוסר פרנסה, המוות שם מן העולם, רבי יהושע בן לוי גאל את העולם, תראו איזה סיפור מרחיק לכת, רבי יהושע בן לוי בעצם סילק את המוות מן העולם, הוא לקח את הסכין של מלאך המוות, הוא בזה שמסר את נפשו, וקפס את המקום שלו למעלה, וטיול מודרך עם מלאך המוות, ולקח לו את הסכין שלו, ונשבע שהוא לא ייתן לו אותו, ומלאך המוות נשאר חסר אונים, כי יש פה שבועה. זה כבר מזכיר את השבועה של התינוק שיוצא עמו, ולא נכנס לזה עכשיו. הלאה. נפקא בתקלה ואמרה לי, הבני עלי, יצא בת קול, אמרת, תן, למה זה בת קול וקודם הקדוש ברוך הוא? זה גם כן נושא, אפשר לדון בזה. הבני עלי, הבת קול אומרת, תן לו, דמתבע לבריאתה, כלומר, הבריאות צריכים מוות. אין ברירה, אתה לא יכול להשאיר את העולם בלי מוות. צריך העולם, צריך מלאך מוות.
העולם לא צריך לא גאולה, כאילו?
מה?
העולם לא צריך את
הגאולה? לא צריך גאולה, אתה מוות.
לא, אבל לאור הפרשנות של רבי יהושע בן לוי...
אני חושב שזה חלק מהגאולה, שגם יהיה מוות בעולם. המוות הוא חלק מה... הוא גואל את ה...
הניסיונות הגאוליים של רבי יהושע בן לוי נענים בשלילה מצד הקדוש
ברוך הוא. אז זה נכון. זה נכון. כאן בעצם, כבר כאן יש איזה
אמירה...
הנורמליות זאת הגאולה. כלומר, אתה רוצה להיות ספיריטואליסט שקופץ מהמלכים מלאך המוות למעלה ועושה כל מיני הוקוס פוקוס, אבל הנורמליות שזה, יצרת כל אמרה, תרגע, העולם צריך מוות, צריך סדר, צריך שאנשים יחיו ואנשים ימותו, זאת הגאולה, ככה העולם צריך להיראות.
זה גם ההיגיון שמבין את השמיים לתחילה, כלומר, הם פונים למלאך המוות ושולחים אותו לקחת נשמתו של רבי יהושע בן לוי, הם אומרים לו, זיל אביד לא ידעי, כלומר, תעשה לו את רצונו, הרצון של הצדיק אמור להיות שהוא... זהו, הגעתי, אני מוכן ללכת. וזה שרבי יושב, אני חושב שמה שאת כל אומרת פה, זה משהו שהוא מאוד רציני, הוא מאוד נכון. שהעולם צריך את המוות, באמת. ואנחנו חשבנו את זה גם עליך. זה שאתה מיוחד ואתה אחר, ואתה לא צריך את זה, או שאתה מנסה לעשות
כל מיני... אבל ויתרו לו. ויתרו לו כאן. הוא ישבע שבועה, אז ויתרו לו. הוא לא מת. הוא לא מת.
בסדר, אבל אני אומר, אתה לא רצית למות, אז אתה לא מת. אבל אחרים צריכים
את זה. כאילו, זה עוד, אם אני משווה את הסיפור הקודם, זה כאילו הפוך על הפוך. הוא רצה לדעת מה יהיה עם עולם הבא, ומה יהיה משיח, מה יהיה מוות. בסוף, מה שקרה, שהוא לא מת, וזה הדבר הכי גרוע. כיוון שאי אפשר, אם אתה לא מת, אתה נמצא במצב הכי גרוע. כי אתה לא...
כמו אליהו כזה.
משהו כאן נשאר בלי שום הקשר, לא נסגר שום מעגל, שום דבר לא קרה כאן. אתה נשאר, אתה קפצת לך שם עם את הסכין מהמהלך הבא ולקחת את הסכין להרוג אחרים. אתה, מה איתך? כאילו, אתה מרוב שאתה, מרוב הלעת שלך, אתה הרסת על עצמך את כל הסיכוי. הלאה?
אפשר להגיד משהו. בהקשר של המדרש הקודם, אז... גם במקום הזה שמשיח אומר לו, אתה מובטח לחיי העולם הבא, ורבי יהושע אומר, אתה משקר, כאילו, רבי יהושע בן לוי לא מוכן לקבל את המקום הזה שהמשיח נמצא בו, בשער רומי, שהכל, בתוך כל הכאב והסבל והאיסורים, לבוא, והאיטיות הזאת של להתיר תחבושת, לחבוש תחבושת, הוא לא קבל, הוא רוצה שהכל יהיה כאילו, הוא רואה את התמונה של משיח ושל הגאולה של העולם משהו הרבה יותר, הרבה יותר גדול, הרבה יותר חזק, הרבה יותר מצויר לו משיח כמו ש... משהו רוחני, גדול מהחיים כזה, וגם פה כאילו הוא מנסה, אני מה מוות, מה, הוא מחה השם דימה על כל פנים לעתיד לבוא וזה, עכשיו אנחנו נעשה ככה כמה דברים, נסגור את הסיפור, מה, הכל צריך לקרות כל כך לאט, אז הוא אומר, שמע, אתה נמצא, אתה מובטח לחיי עולם הבא, אבל אין מה לעשות, העולם צריך לוקח לו לאט לאט.
יותר מזה, אני אומר, יותר מזה, זה ממש סונט ברבי יהושע בן לוי קרוגן. יש לו כל הסיפור הזה, סיפור לא רצוי. עורך הסוגיה בעיניי זה ככה שאתה באיזשהו מקום משמש לזרים, אסור לך להגדיל ראש עד כדי כך. זה לא שאלות שנוגעות לאדם, אדם לא צריך להתעסק, אדם צריך לשבת עם שערי רומי ולעזור למנוגרים. להתחיל את הפשע לעולמות של, לכל הניסיון, להתמודד עם העולם הבא מצד אחד, יום השיח מצד שני, עם המוות מצד שלישי, באלמנטים כאלה, זה לא תפקידך, זה לא עניינך בכלל, מה אתה מתעסק עם זה בכלל? זה בעצם העוקד של הסיפור. ואז זה נגמר בדבר גם כן מאוד מעניין. אז אל אשכח לרשבי. הלך מצא את רשבי. כלומר, סליחה, אחרי זה אליהו כמישהו, אליהו חוזר כאן. גם פנו מקום לבר אלוואי, פנו מקום לבר אלוואי, כן, יש כאן מקום מיוחד לבר אלוואי. אז אל אשכח לרשבי. דמייתי על תלת עשר טקטיק פיזה, כלומר, 13 כיסאות או מצאי זהב. אמר לאתו בר אלוואי, אמר להן, נראתה קשה בימיך, עשה לו בדיקה אם אכן הוא בר לוואי. אמר להן, אם כן יהיה את הבר לוואי, כיוון שאם הקשת נראתה, סימן שלא היה צדיק בעולם. אם היה צדיק בעולם, אז לא צריך את הקשת. ולא היא, דלא הווה מידי. לא היה באמת קשת, אלא סבר לא אחזיק תיבות על הנפשי. זה הנוסח שיש כאן בצביקה, בניגוד למה שאמרת קודם.
אבל יש פה משהו מצחיק.
מה?
אליהו הנביא הוא זה שאומר שהוא בר לוואי. למה? כי הוא כשניהם לא מתו, כלומר הוא השותף של אליהו הנביא בסופו של דבר, כמו שקובי אמר לפני כן, שהוא כמו אליהו הנביא. שניהם לא מתו, שניהם עלו לשמיים עכשיו. עכשיו מה קורה? כאילו, רבי יהושע בן לוי אומר, אני לא רוצה להחזיק טובה לעצמי. עכשיו, הקטע של לא להחזיק טובה לעצמי, הענווה הזאת, זה משהו ששייך בעולם החיים. ואנשים שמתו, אז החיים שלהם הם כמו החיים שלהם, כלומר, הם פשוט מציגים את העובדה. ככה חייתי, ככה זה היה, ככה הייתה המציאות. בגלל שרבי יהושע בן לוי לא מת, הוא לא יכול להחזיק טובה לעצמו, הוא לא יכול להגיד מה באמת קרה.
אבל אז גם רשב"י נכנס לסיפור, גם רשב"י יוצא לו טוב כאן. כי גם הוא נכנס למין 13 מצאי זהב שם, אני לא יודע מה זה בדיוק 13 מצאי זהב, זה לא נשמע טוב. כלומר, יש דמויות כאלה, אליהו, רשב"י, רבי יהושע בן לוי, כולם שם מוזרים כאלה, הם לא מהחיים כאלה, אתה כן, חי, מת, אתה אפילו לא יודע להגדיר אם הוא חי, אם הוא מת, זה משהו כזה מאוד, מאוד לא, אני לא יודע, זה באמת ככה משאיר אותנו בפה פעור, כלומר, מה מספר הסיפור הצה"ל לספר לי כאן? אני חש תחושה פשוטה שכל הסיפורים האלה באים באמת לתקוף את כל הספיריטואלים. זה גם יש בזה רק, המחקר טוענים לדעתי בצדק, שיש בזה רק ההיסטורי. זה היה חלק מהחישוב של יהודים בגלות, שיצאו מהסרטים ההזויים, שאוטוטוט וכו', ואולי אפילו, אני לא יודע, אני לא מחקר כמו שאתם יודעים, אבל אני מחקר בגרוש. ואל תזזו בגרוש, גם גרוש זה משהו. ומה אני רוצה לומר, שרשב"י שייך למרד בר כוכבא, שייך לרבי עקיבא, שייך למגמות הללו, למגמות של הקנאות, ובדיוק בנקודה הזאת הסוגיה מצאה, גם לומר היום אם בקולות ישמעו שהגאולה לא תלויה בקצה, אלא תלויה רק במעשים טובים, וגם לומר שהחיים הם לא להתאפס, בדרך כלל זה פוזה של ייאוש, אתה מחפש כל מיני פתרונות מה יקרה בעולם העליון, ואיך העולם של כאן נראה משם, הסוגיה הולכת לכונן איזשהו סוג של נורמליות גלותית. שבה אתה לא מטפס לעולמות עליונים, אתה לא קופץ שם לראות את החלק שלך שם למעלה, אתה לא מתעסק עם מלאך המוות, אתה לא גונב סכינים, אתה פשוט תהיה יהודי טוב בגלות, שתניח לכל הדברים הללו, הגאולה תלויה בתשובה, היא תלויה במעשים טובים, וככה יהודים צריכים לחיות בגלות ולא לצפות כל מיני קניות. אני חושב שזו סוגיה שכל האופי שלה הוא מאוד אנטי-ספיריטואלי כזה, מאוד מושך לכיוון של הדעה לא לחשב, כי נגיד טיפה חוכם של מחשבי קיצים בכל מיני ביטויים שיש שם בגמרא בסנהדרין, זה בא בדיוק לחזק את הממדים המתנגדים, נאמר ככה, אנטי ספיריטואליים, וזה בא לביטוי כאן בכל שורה, בכל תנועה שמתרחש בסיפורים הללו, זה בא בשביל הכל הוציא, כולם יוצאים פה לא טוב, אמרתי, רבי יהושע בן לוי מצד אחד, ואליהו מצד שני, ורשב"י מצד שלישי, כולם יוצאים פה לא טוב, כולם פה יוצאים כאן עם איזשהו, ואני חושב שלגבי רשב"י, זה מחזיר אותנו כמובן דף למד ג' במסכת שבת, לג, כמובן, שם התיאור שרב שמעון, המרד ברומאים והבריחה למערה וכל השאר היסטוריה. אז גם זה יכול להיות חלק מהתיאור גם שם הרי הסיפור על רשבי הוא מאוד לא סימפטי. הישבה שלו במערה, היציאה מן המערה, שהוא רצה לחלות את העולם מעבל פי, וחזר למערה, ואחר כך חזקן עם ההדסים. כל הסיפורים על רשבי שם, בבבלי לפחות, זה לא נתפס כסיפורים טובים. נתפס כסיפורים שהם הרסניים. אותם כוחות רוחניים שמיוחסים לרשבי שם בתיאורים ושם בבבלי, הם הפכים להיות סיפורים די של שלילה. ואני חושב שגם הסיפור הזה כאן, בעולם העיון, 13 מצאי זהב, יש בזה איזה סוג, אני מצא איזה קריאה כזאת, אני לא בטוח בה, זה סוג של גיחוך, כאילו, מה אתה עושה, מה למצאי זהב, מה זה צריך להיות, אני לא, אלא כן יש פה סודות שאני לא מבין אותם, אני לא יודע מה זה אותם מצאי זהב, אני לא כיסאות זהב, לא ברור לי הדבר הזה, מה, אולי זה רומז למשיח, שיש כיסא של משיח, רק כתוב שם הפסוק, עד עיקר סיוון רמיב, שותלו הכיסאו בדניאל, וזה הגמרא דורש לי חגיגה, האחד לא אחד לדוד, כל הדיבורים הללו, אבל כאן מה שיוצא כמה, זאת התחושה שלי, ודווקא אני חש היום בחודש אייר, אני מסוגר את המגש התחילת הדיבור, אני באמת שואל את עצמנו היום, האם באמת הגאולה שלנו תלויה בזה שאני הייתה ספיריטואלים, ונעפיל לכל מיני מחוזות חפץ זה? לפעמים אני חושב שכן, אני באמת חושב שבאמת דווקא הפרישה מהנורמליות, נאמר, יותר מתונה, מתנגדית, הרבה פעמים יכולה לבשר טוב, ולפעמים אני חושב אחר, שאולי לשמוע את הקול של המנוגעים, לשמוע את הקול של האנשים קשי היום, אלה שחיים את החיים שלהם, אל תעפיל לשווה לחפש עולם הישיבות, ואת הרבנים ואת הדוסים, ולכל כאילו מהם תבוא הישועה. כי לא מהם תבוא הישועה, כולם במקומה מונח, אבל לא שם הסיפור, לא שם זה, העיקר שתשמע את הקול של עצמך, את הקול של המשיח, את הקול של הנענקים והסובלים, שם בסופו של חשבונים, שם שוכנת השכינה, ובאמת אני אומר, זה סיפור נורא יהודי, באמת כל הסיפור הזה. מצד אחד, המגמות להפיל לרוח האינסופית ולשבור את הנורמליות הפשוטה. מצד שני, להפך, לדעת שזה סתם אשליה, זה בדותה. העולם צריך מוות, העולם צריך חיים נורמליים, העולם צריך גם את העשירים, את העניים, את הבריאים, את החולים. ולהפך, אתה דן בשאלה האם להתמחבש, לך, תראו, זה ללמוד תורה, בניגוד לכל החברה והמוראים, הוא לומד תורה, מתמחבש איתם, הוא רק מעצים את בדיוק את הנקודה הזו, זה מעצים, הנה, אולי הוא למד את הלקח באמת, והנה, שם זה קורה, זה מקום שם זה נמצא, הסיפור של המצורעים הוא הסיפור ששם בעצם, בגלות, זה המקום שבו, האם יהיה פעם גם גאולה שבה המצורעים כבר לא יהיו מנוגעים, וכבר תהיה גאולה עם איזה עולם יותר סטרילי, בעזרת השם יהיה. אבל מה זה מעניין אותך? מה זה נוגע אליך לחיים שלך? לפעמים חי בעולם שהוא מלא נגעים, מלא... זהו, זה סיפור מאוד, 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 מאוד מרשים. זה תיאורים שאני רואה גם, תראו, אפשר לקחת את זה כל אחד למקומות שלו. זה תיאורים שיש להם אנרגיה מאוד, מאוד, מאוד נפלאה בעיניי. לאן לקחת את זה בעולם שלנו היום? אני באמת, ואמרתי, אני באמת חוקח בדעתי, מצד אחד באמת יש לי חשבון עם עצמי כבר הרבה שנים, רק מתעצם, עם הגיל זה רק מתעצם, שבסופו של חבר נקלטתי להיות בין לומדי תורה, ואין פה אף מצורה לרפואה בבית המדרש, אנחנו עוסקים בתורים אנשים בריאים, אפילו הזולה שהחצרוני זה לא כאן, ועוד מקומות כאלה, זה לא כאן, זה נמצא במקומות אחרים, ואני באמת שואל את עצמי, האם באמת מצד אחד באמת יש בזה תענוג לא מבוטל, ואני מודה לקדוש ברוך הוא ששם חלקי במקום הזה ובכלל. מצד שני, אני באמת חושב שכל ההוויה התורנית, כל ההוויה של עבודת השם, כל ההתכוונות של עבודת השם, היא מאוד מוכתבת למקום אחד, היא מאוד קובעת את הפירמידה. לומדי התורה זה הסיפור, הבלבטים בדרגה שנייה, אלה שאפילו לא בלבטים זה בכלל לא דרגה, זה אפילו לא דרגה, זה שום דבר. זה מין פירמידה שבונים אותה ב... פנטזיה של עולם הישיבות, ומה אני אגיד לכם, זה רחוק ממני, אני לא, אני אומר, אני מודה שאני רק מדבר, אני לא עושה, אני נמצא כאן, אני משתדל לעשות מה שאני יכול לעשות כאן, במקום שאני חי. ואגב, דיברתי על זה עם אשתי המון פעמים, ואנחנו, האירועים האלה שלי הם אירועים עתיקים, לא, שם התומה שמחר בוקר אני אלך מכאן, זה לא שזה לא אופציה, אבל אני כרגע לא, אין לי מספיק אנרגיה בשביל ללכת. כי טוב, פשוט טוב לי כאן. ואני צריך הרבה, יש לי הרבה, אבל אני מודיע על האמת, אני לא, יש בזה, זה משהו לא פשוט, שאדם נמצא במקום שהוא כל כך סטרילי, כל כך טוב, פוגשים חבר'ה צעירים, מאירי פנים, מוכשרים, פוקחים, זה כאילו כבר, אני לא שואל אם אני בן עולם הבא, אני פשוט נמצא כבר בו עולם הבא הזה, פה, ולכן אני לא שואל שאלות כאלה, זה לא כך מטריל אותי. אבל גם חיים בארץ ישראל, נאמר ככה, במקום באמת חיים בין חברון שכם והגליל, נמצאים שם בהרים של ארץ ישראל, זה באמת כבר משהו כל כך קסום, כל כך מנותק מההוויה הכאובה של הקיום, שבאמת שפה עלינו גורלנו שאנחנו חיים בעולם מאוד, מאוד מופלא. אבל כשהסיפורים כאן הם באמת איבדנו משהו מהקושי הרע של הגלות. אולי טוב שכך, לא צריכים שואה כדי לכבות את הדברים האלה, לא צריך פגרומים באודסה. תודה לאל שהפעם אנחנו חיים מסוג אחר. אבל אמרתי, יש פה התרוצצות שלי כיהודים או כאדם בכלל, איפה המקום שצריך להיות בו. ואני לא יכול לומר אמירות נחרצות בעניין. גם הסוגיה כאן מתלטלת בין הדמויות המופלאות האלה, השלישה המופלאה הזאת, לבין העמך שנמצא במקום אחר. אני לא יודע להגיד לכם, אני פשוט לא יודע. אני רק יכול לומר שאני לוקח כאן, אני פשוט מה שאני מוצא את עצמי מתרוטץ בין מקומות כאלה ואחרים. טוב, זהו. כל השאר ואת הקדוש ברוך הוא לאן שיגלגל, שם יתגלגל. כלומר, אני לא יודע. איפה שיגלגל אותנו, שם אנחנו נתגלגל. אני לא יודע אם אפשר ליזום את זה, אפשר. טוב.
אתה מברך מפה תלמידים בשיעור.
מה?
אתה מברך מפה תלמידים בשיעור.
אני מברך תלמידים? לא. אני אגיד לך משהו, אני לא... לא, הוא אומר ששם כולם יסו לרומי.
זה מה שאתה אומר?
שלא למטוס לרומי עכשיו. אני לא חושב שזה מבריח, להפך, זה מביא אנשים קודם כל לשכון במקומות שתיארתי כאן. זה לא הוראות לביצוע, יאללה, קדימה, לחפש איפה יש בעיות. זה הרבה פעמים החצנה של העניין, ואז זה גם מקלקל את העניין. כדי להיות במקומות האלה, זה בכלל איזה סוג של הבשלה מאוד עמוקה שאני עוד לא הגעתי אליה. אני ממרום גילי המופלג, לא הגעתי אליה. אני באמת, אני מציע בשאלות נורא ראשוניות, כי אני באמת די בהתחלה. אני באמת לא יודע, לכן אם תעושים את זה ברמה, יאללה, בואו נעשה קצת תיקונים, נעשה פה, נעשה שם. טוב לעשות מעשים טובים, יכולים להיקרות בעלי פיתוח, ופה ושם בסדר גמור, אבל שירות לאומי נאמר. אבל זה לא המקום שאני מדבר עליו. כאן מדובר על משהו הרבה יותר בסיסי, שבאמת זה מציג את הבעיה של האדם בכלל, שנע בין הרוח שבו, לבין החומר שבו, בין הגוף הנשמה. השאלה היא לשכון בגוף, לשכון בנשמה, או לשכון במתח שביניהם. אלה שאלות נורא לא פשוטות. הם לא מיד... רק רבי שם בלילי קפץ למקום שלו שם. אנחנו עשינו לנו לקפוץ. קפיצות הן בדרך כלל... יש רגעים שצריך לקפוץ, אבל בדרך כלל קפיצות הן משבשות את ההבשלה. אני לא ממליץ עליהן. din di 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 din di di din din da da la 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 bam 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 khasiti ale goshale ola mekha shem khasiti ale goshale ola mekha shem khasiti ale goshale הלב השל העולם. טוב, תודה, שלום.